שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת דבורה בת דוב הכהן, השם ייקום דמה. אחרי שבמשך כל פרק ג' הייתה לנו גיחה לענייני כהן גדול ומלך, אנחנו חוזרים עכשיו לנושא הראשי שלנו בפרק א', שזה מבנה בתי הדין. עכשיו, הקדמנו כמה פעמים בדפים הראשונים של המסכת שיש שני מסלולים לבחירת בית דין. יש מסלול של כפייה ויש מסלול של בחירה. בפרק א' דיברנו על המסלול של כפייה, שזה אומר שאם אני תובע אותך ואתה לא רוצה לבוא לבית דין, אני לוקח שלושה אנשים, אם זה דיני הלוואות הם יכולים להיות אפילו אדיוטות, והם הבית דין שלי והם יכולים לקפות אותך לבוא לבית דין. זה מסלול הכפייה, ובמסלול הזה דיברנו על תנאים שונים שהדיינים צריכים לעמוד בהם. אז זה בפרק א', אבל בפרק ג' אנחנו מדברים על מצב שבו אתה כן רוצה לבוא לבית דין, אבל אתה אומר לי שאתה לא רוצה את הבית דין שאני בחרתי, אתה רוצה בית דין אחר. ואז איך אנחנו בוחרים את הבית דין האחר? זה נקרא, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. כלומר, נבחר את הבית דין שלנו במשותף, עוד רגע נראה איך. אבל לפני שנראה איך, נמשיך עוד קצת לדבר על מתי אנחנו הולכים למסלול הזה של הבחירה, כלומר שזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. בקיצור, עכשיו נקרא לזה בראשי תיבות זבלה, ובשביל זה לא נתחיל ישר מהמשנה, אלא נתחיל בשורה הרביעית בגמרא, נראה שבע שורות, ואחרי זה נחזור לתחילת המשנה. בפשטות אצלנו במשנה משמע שכל אחד מהצדדים יכול לדרוש לעשות זבלה. כלומר, גם התובע וגם הנתבע, או במקרה של מלווה ולווה, גם המלווה וגם הלווה. עכשיו, את זה הגמרא משווה עם סוגיה בדף למד א' עמוד ב'. שם הנושא זה שצד אחד לא דורש לעשות זבלה, אלא הוא דורש בוא נלך לבית הוועד. כלומר, מקום שבו יש הרבה תלמידי חכמים, שם יש בית דין גדול והוא רוצה ללכת לשם, האם הוא יכול לדרוש את זה או לא? אז שם רבי יוחנן אמר שהוא יכול לקפות את הצד השני ללכת לאותו בית ועד, רבי אלעזר אמר שהוא לא יכול אלא דנים בעירו, והמאמר שם למסקנה אמר שזה תלוי מי דורש, המלווה יכול לדרוש את זה, אבל הלווה לא יכול לדרוש את זה. והסברה היא, כמו שאמר שם רבי אלעזר, שלא יכול להיות שהמלווה גם מלווה כסף וגם יצטרך עכשיו להוציא הוצאות על זה שהוא צריך לנסוע למקום רחוק. לעומת זאת המלווה כן יכול לדרוש את זה מהלווה, מסביר המאמר, כי עבד לווה לאיש מלווה. עכשיו יש מחלוקות בראשונים האם זה דווקא במלווה ולווה או שכל תובע יכול לדרוש את זה מהנתבע, לזה לא ניכנס, כרגע נתייחס למלווה ולווה. אז יוצא לנו שרק המלווה יכול לדרוש לשנות את בית הדין. לעומת זאת אצלנו אמרנו שכל אחד יכול לומר אני לא רוצה את הבית דין שלך, אלא אני רוצה זבלה, גם המלווה וגם הלווה. מה ההבדל? אז הגמרא מביאה לזה שתי תשובות וכנראה שתיהם להלכה. תשובה ראשונה של הגמרא עצמה זה שעוד מעט נראה שרבי יוחנן, מסיבות אחרות שלא קשורות למה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא יעמיד את המשנה כאן שהמלווה תובע את הלווה בבית דין של ערכאות. כלומר, שהוא הולך לדיינים שהם לא בקיאים בדין תורה, יש ראשונים שמוסיפים שהם גם דנים לפי חוקים שבני אדם המציאו ולא לפי חוקי התורה, ולכן במקרה כזה גם הלווה יכול לדרוש שהוא רוצה זבלה. אבל באמת, אם המלווה תובע אותו אצל דיינים שכן בקיאים בדין תורה, הלווה לא יכול לדרוש זבלה, אלא רק המלווה. זה לפי התשובה הראשונה של הגמרא. אבל הגמרא מביאה עוד תשובה של רב פאפה. הוא אומר, אל תשווה בין שני הסוגיות. הסוגיה שם זה שצד אחד דורש להטריח את הצד השני ללכת לבית דין רחוק. זה רק המלווה יכול לעשות, ולא הלווה. כאן הוא לא רוצה להטריח אותו ללכת למקום רחוק. הוא רק אומר, אני לא רוצה את הדיינים שלך, אני רוצה דיינים אחרים, אבל באותו מקום. במקרה כזה, גם הלווה יכול לדרוש לעשות זבלה, ובאמת כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאם הלווה מסכים לבוא לבית דין, הוא רק רוצה דיינים אחרים באותה העיר, אז זכותו לדרוש זבלה. עכשיו הרמה אומר שכל זה דווקא כשאין בית דין שהוא רשמי קבוע של אותה עיר. אבל אם יש בית דין רשמי אחד קבוע של אותה עיר, אז צד אחד כן יכול לקפות לבוא לאותו בית דין קבוע של העיר, והצד השני לא יכול לדרוש זבלה, אפילו שגם הוא רוצה ללכת לדיינים אחרים בתוך אותה העיר. אז לסיכום, לפי רב פאפה, כל עוד נשארים בתוך אותו אזור, שני הצדדים יכולים לדרוש זבלה, אלא אם כן יש בית דין אחד קבוע של אותו מקום. ועכשיו שהבנו מתי עושים זבלה, נראה עכשיו מה זה זבלה. אז במשנה כתוב, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, עוד מעט נראה איך בוחרים את השלישי לפי רבנן. בכל אופן, צריך להבין במה מדובר כאן. מה זה זה בורר לו אחד? אחד מה? אז בהתחלה הגמרא מבינה הבנה קצת מפתיעה במשנה. שאחד, הכוונה היא בית דין שלם. כלומר, זה בורר לו בית דין שלם של שלושה דיינים, וזה בורר לו בית דין של שלושה דיינים. וביחד בוחרים עוד אחד של שלושה דיינים. ואז יוצא שיש תשעה דיינים, והרי לא צריך. אלא מסבירים שלפי ההבנה הזאת, צריך לקרוא את המשנה כך. אם הגענו למצב כזה שזה ברר לו בית דין אחד וזה ברר לו בית דין אחר, אז מה צריך לעשות? הם צריכים להסכים ביחד על בית דין שלישי ששניהם יהיו מרוצים ממנו. עכשיו על ההבנה הזאת הגמרא מקשה עכשיו שתי קושיות ובאמת נדחה את ההבנה הזאת. שתי הקושיות נמצאות אחרי הקטע שקדמנו אותו בהתחלה, כלומר בשורה 11 מתחילת הגמרא. נתחיל דווקא בקושייה השנייה. אומרת הגמרא, ההצעה הזאת במשנה לא נכנסת ללשון המשנה. כלומר, במשנה כתוב, זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, משמע שזה הדין לכתחילה. ואילו איך שתיארנו את זה עכשיו, הכוונה כאן זה שאם הגענו למצב שבו זה ברר אחד וזה ברר אחד, אז נבחר את השלישי ביחד. וזה לא מה שכתוב במשנה, זה השאלה השנייה בגמרא. השאלה הראשונה זה שלפי התיאור הזה לא מובן איך בוחרים את השלישי. הרי במשנה כתוב שלפי רבי מאיר שני הצדדים בוחרים את השלישי ביחד, אז זה אפשר להבין ששניהם בוחרים ביתין שלישי ביחד, אבל לפי רבנן כתוב שאלו שכבר נבחרו בוחרים את השלישי. ואם אנחנו מבינים שאלו שנבחרו הכוונה היא לשני בתי דין מלאים, והם הרי לא יהיו בתי הדין אלא צריך לבחור ביתין שלישי, אז מה פתאום שהם יבחרו את הביתין השלישי? לכן באמת אנחנו דוחים את ההבנה הראשונה במשנה ועוברים להבנה השנייה, שכשכתוב במשנה זה בורר לו אחד, הכוונה היא לא לביתין אחד, אלא לדיין אחד. כלומר לכתחילה, בשביל ליצור את הביתין של שלושה, כל צד בוחר לו דיין אחד, ואת הדיין השלישי, לפי רבי מאיר הם בוחרים אותו ביחד, לפי רבנן, שני הדיינים בוחרים את השלישי. ולפי זה המשנה באמת מובנת. ואת הקטע הזה הגמרא מסיימת בשאלה מה באמת הסברה ליצור כך ביתין על ידי צורת הבחירה הזאת, ואומרת הגמרא שבשיטה הזאת יצא הדין לעמיתו. מה הכוונה? אז רש"י אומר פה שתי סברות. קודם כל, כיוון שכל צד בחר אחד מהדיינים, אז אותו דיין, כמובן במסגרת ההלכה, יהפך בזכותו של זה שבחר בו. ממילא הסברה השנייה של רש"י, שני הצדדים ירגישו טוב עם הפסק דין, גם זה שיצא חייב, כי הוא יודע שאותו דיין שהוא בחר ניסה להפך בזכותו כמה שיותר, ואם בכל זאת הוא יצא חייב, כנראה שזה באמת הדין, וכך הוא ישלם עם פסק הדין. אז אנחנו יודעים למה עושים זבלה, ומבינים איך בוחרים את השניים הראשונים, ועכשיו בשורה השלישית, בשורות הבינוניות, נברר את עצם המחלוקת מי בוחר את הדיין השלישי. אז כמו שכבר הזכרנו, רבי מאיר אומר ששני הצדדים בוחרים יחד את השלישי, ורבנן אומרים שהדיינים עצמם בוחרים את הדיין השלישי. שלישי. במה המחלוקת? הגמרא מביאה לזה שני הסברים שבאים משני צדדים הפוכים. כלומר, ההסבר הראשון מתמקד בצורך של הדיינים, וההסבר השני מתמקד בצורך של הצדדים. כלומר, ההסבר הראשון אומר שלפי חכמים שהדיינים בוחרים את השלישי, זה בגלל שהדיינים לא רוצים להתחייב לשבת בביתין כשהם לא יודעים מי עם כל שלושת הדיינים. כמו שאמר רב שגם אדם לא חותם עדות על שטר בלי שהוא יודע מי עם כל שאר העדים. כי אולי אחד מהם יהיה פסול, ואז הוא יתבייש שהוא חתם על משהו שהוא פסול. אז חכמים סוברים את הדין הזה, ולכן הדיינים צריכים לבחור את השלישי שהם ידעו מי הוא, ורבי מאיר לא סובר את הדין הזה. זה הסבר הראשון. הסבר השני אומר שבאמת מבחינת הדיינים ברור לפי כולם שהם צריכים לדעת מי הולך לשבת איתם. המחלוקת כאן זה לא האם הדיינים צריכים לדעת, אלא האם הצדדים עצמם צריכים לדעת. כלומר, רבי מאיר אומר שאי אפשר שיהיה פה דיין שהצדדים לא היו קשורים לבחירה שלו. לעומת זאת, חכמים אומרים שאין בזה בעיה, והדיינים עצמם יבחרו דיין שלישי, גם בלי שהצדדים היו שותפים בזה. אז זה לגבי מי בוחר את הדיין השלישי. ועכשיו, בשורה השלישית, בשורות הרחבות, נשארו לנו עוד שני נושאים שעלו במשנה. נושא אחד זה היכולת של הצדדים לפסול את הדיין שהשני בחר. נושא נוסף שמובא במשנה בדרך אגב זה היכולת של אחד מהצדדים לפסול את העדים של הצד השני. בשני הנושאים האלו יש במשנה מחלוקת דומה בין רבי מאיר לרבנן. בפשטות, לפי רבי מאיר משמע שצד אחד יכול לפסול את הדיין או את העדים של הצד השני גם בלי סיבה. לעומת זאת רבנן אומרים שהוא רק יכול לפסול אם יש סיבה לפסול. אז רבנן מאוד מובנים, הגמרא מנסה להבין את רבי מאיר. הרי מה פתאום שאחד יוכל לפסול את הדיין השני או את העד השני בלי שום סיבה? אז הגמרא תביא בזה כמה הסברים, כשהמבנה של הגמרא קצת מורכב. כי הגמרא מתחילה עם הנושא של דיינים, ומביאה הסבר אחד לדעת רבי מאיר שהוא יכול לפסול את הדיין של השני. אחרי זה משלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועד השורה האחרונה בעמוד ב', הגמרא מביאה שלושה הסברים לרבי מאיר לגבי הנושא השני, כלומר למה הוא יכול לפסול את העד של השני, ובשורה האחרונה בעמוד א' יש הסבר נוסף שהוא הסבר לשני הנושאים, גם לפסילת העד וגם לפסילת הדיין של הצד השני. אז עכשיו, בשביל לפשט את זה, נתחיל דווקא עם שלושת הסיבות לפסילת העדים של הצד השני לפי רבי מאיר, ורק אחרי זה נחזור אחורה וקדימה לראות את שתי הסיבות לפסילת הדיין של הצד השני. אז שוב אנחנו מתחילים בנושא של העדים. הגמרא אומרת לא יכול להיות שרבי מאיר סובר שסתם כך צד אחד יכול לפסול את העדים של הצד השני. אז ברור שאי אפשר ללכת לפי פשט המשנה, צריך להעמיד פה איזושהי עוקימתה. אז במה מדובר? כאן יש לגמרא שלושה הסברים. ההסבר הראשון, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה של ריש לקיש. הוא אומר שפה מדובר שצד אחד לא הביא שני עדים אלא עד אחד, אז הצד השני יכול לפסול את אותו עד. עכשיו על זה מיד שואלת הגמרא, מה אני צריך שהוא יפסול עד אחד? הרי עד אחד ממילא פסול. הרי לדיני ממונות צריך שני עדים. אלא מסבירה הגמרא שפה מדובר שצד אחד אמר לצד השני, מבחינתי גם אם תביא עד אחד, זה מקובל עליי. אבל אחר כך פתאום הוא רוצה לחזור בו. אז לפי רבי מאיר הוא יכול לחזור בו, זה הכוונה שהוא פוסל את העד האחד של הצד השני, לפי רבנן, כיוון שהוא כבר קיבל את זה עליו, הוא לא יכול לחזור בו. ולמרות שבמשנה הבאה, בכ"ד עמוד א', יש דין מאוד דומה לגבי דיינים, כלומר שצד אחד יכול להסכים מרצונו שהדיין יהיה אדם פסול, למשל אבא של הצד השני, וגם שם לפי רבי מאיר הוא יכול לחזור בו, ולפי רבנן הוא לא יכול לחזור בו, בכל זאת צריך את שני הדינים בשתי המשניות. כי במקרה שם יש פחות סברה לומר שהוא יוכל לחזור בו. כי אמנם האבא הזה הוא פסול כי הוא אבא של אחד מהצדדים, אבל באופן כללי הוא לא פסול לדיינות. אבל אצלנו שיש רק עד אחד, עד אחד הוא פסול לכולם, ולא רק במקרה הספציפי הזה. ממילא אצלנו יש יותר מקום לומר שהוא יכול לחזור בו, במשנה הבא יש יותר מקום לומר שהוא לא יכול לחזור בו, לכן צריך את שתי המשניות לומר שבשני המקרים יש את אותה מחלוקת. בכל אופן, עד כאן ההסבר הראשון למה לפי רבי מאיר אפשר לפסול את העד של השני, כי יש רק עד אחד, אבל הגמרא ברבע העליון של עמוד ב' דוחה את ההסבר הזה ואומרת זה לא נכנס ללשון של המשנה. הרי המשנה יודעת טוב מאוד להבדיל בין לשון יחיד ללשון רבים, הרי לגבי דיינים כתוב זה פוסל דיינו של זה, ולגבי העדים כתוב זה פוסל עדיו של זה. אז ברור שמדובר כאן בשני עדים ולא בעד אחד. לכן בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו עוזבים את ההסבר הראשון ועוברים להסבר השני למה לפי רבי מאיר הוא יכול לפסול את העדים של השני. כשברור לנו שלשני יש שני עדים ולא רק עד אחד, ואומר רבי אלעזר שלפי רבי מאיר צד אחד ממש יכול להעיד על עד של השני שהוא פסול. איך הוא יכול להעיד כזה דבר? הרי הוא נוגע בעדות. מסבירה הגמרא שפה הוא יכול להעיד על העד השני כי לא מדובר שהוא מעיד על פסול של העד הזה ספציפית, אלא הוא מעיד על כל המשפחה של העד הזה, שזה משפחה של עבדים כנעניים שלא ישתחררו. וממילא גם העד הזה הספציפי לא יכול להעיד, אבל כיוון שהוא לא העיד עליו באופן אישי, אלא לגבי המשפחה כולה, ממילא לפי רבי מאיר זה לא נקרא נוגע בעדות והוא יכול להעיד, לעומת זאת רבנן אומרים שזה כן נוגע בעדות. באחרונים יש כאלו שמסבירים את המחלוקת הזאת בהבנה של המהות של פסול נוגע בעדות. אם נבין שנוגע בעדות לא יכול להעיד בגלל שאנחנו חוששים שהוא ישקר, אז לכאורה רבנן יותר מובנים, כי אין שום הבדל האם הוא מעיד עליו אישית או מעיד על כל המשפחה שלו, סוף סוף זה עדות שעוזרת לו ויכול להיות שהוא משקר. לעומת זאת, אם נבין שזה איזשהו פסול פורמלי ולא כי אנחנו חוששים שהוא ישקר, אז ממילא אותו פסול שייך רק אם הוא מעיד על משהו שקשור באופן ישיר למשפט שלהם, אבל אם הוא מעיד על משפחה ורק באופן עקיף גם העד הזה נפסל, זה בסדר וזה דעת רבי מאיר. אז זה היה ההסבר השני ליכולת לפי רבי מאיר לפסול את העד של הצד השני, ועכשיו ההסבר השלישי, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', אומר רב דימי בשם רבי יוחנן שפה מדובר שבאמת צד אחד מעיד ישירות על העד של הצד השני שהוא פסול, ולמה בכל זאת הוא לא נוגע בעדות? כי הצד השני אמר שיש לו עוד עדים. אז ממילא גם אם יפסול את העד הזה, הרי לצד השני יש עוד עדים, כך שאין השפעה ישירה על עצמו מהעדות שלו, לכן הוא יכול להעיד לפי רבי מאיר. אז למה רבנן אומרים שזה כן נוגע בעדות? מסבירה הגמרא לפי הגרסה שלנו שהמחלוקת כאן זה אם צריך לברר. כלומר, מדובר פה שצד אחד אמר שיש לו שני זוגות עדים, רבי מאיר סובר שצריך לברר, כלומר שברגע שהוא אמר שיש לו שני זוגות עדים, הוא יצטרך להביא את שניהם. ממילא כיוון שבסוף הוא יצטרך להביא את שני זוגות העדים, אין לנו בעיה לפי רבי מאיר שהצד השני יפסול לו את הזוג הראשון, כי הרי ממילא הוא יצטרך להביא גם את הזוג השני. לכן, כיוון שכרגע כשהוא מעיד עליו הוא לא נוגע בעדות, זה בסדר. ואומר רב יוחנן הרוושי שאפילו אם בסוף יפסלו גם את הזוג השני של העדים, אנחנו לא אומרים שלמפרע העדות על העדים הראשונים הייתה עדות שנוגעת בדבר, כי כיוון שכשאלף העיד נגד העדים של בית, הוא חשב שלבית יש עוד שני עדים, אז בזמן העדות, העדות לא הייתה נוגעת בדבר. זה דעת רבי מאיר. לעומת זאת רבנן סוברים שלא חייבים לברר, כלומר העובדה שהוא אמר שיש לו שני זוגות של עדים לא מחייבת אותו להביא את שניהם, כלומר מבחינת צד ב' הוא יכול להסתפק בזוג הראשון של העדים שיש לו, לכן צד א' לא יכול להעיד נגד אותם עדים, כי אולי צד ב' לא יביא עוד עדים, ואז יוצא שהעדות של צד א' נוגעת בדבר. זה דעת רבנן. עכשיו בסוגריים נעיר שהמחלוקת הזאת האם צריך לברר את כל הטענות שלו או שלא, היא אחד מהרבה הסברים שהגמרא נותנת למחלוקת של רבי ורבנן בבבא מציעא בקוף עין. שם אני בא אליך שאתה יושב על קרקע ואני טוען שהקרקע שלי, ואתה אומר שיש לך גם חזקת ג' שנים וגם את השטר עצמו. עכשיו בפועל כרגע יש לך רק את העדים על החזקה. אז הגמרא הציעה שם שהמחלוקת היא כזאת. שלפי רשב"ג אתה לא צריך לברר את כל הטענות שלך, כלומר מספיק שהבאת את עדי חזקת ג' שנים, אבל לפי רבי, כיוון שאמרת שיש לך גם שטר, תביא את השטר עצמו, כלומר צריך לברר. אז לכאורה, לפי מה שאמרנו כאן, רבי מאיר שאמר שצריך לברר זה כמו רבי שם, ורבנן שאמרו שלא צריך לברר זה כמו רשב"ג שם. אבל אומרת הגמרא, התלות הזאת בין שתי המחלקות היא לא מוכרחת בכיוון אחד. כלומר, רבנן שומרים אצלנו שזה שהוא אמר שיש לו שתי כיתי עדים, הוא לא צריך לברר, כלומר להביא את כל העדים שיש לו, עדיין יכולים לסבור שם כמו רבי שהוא כן צריך להביא את השטר, כי הרי אצלנו טען שיש לו שני זוגות עדים. אין שום קשר בין שני זוגות העדים. זה שהוא הביא זוג אחד, זה לא אומר שהוא צריך להביא גם את הזוג השני. אבל שם מה הוא טוען? שיש לו חזקת ג' שנים ושטר. אבל הרי מה זה חזקת ג' שנים? זה אומר שהוא קנה את זה ופעם היה לו שטר, אלא שהוא איבד. ולכן הוא אומר, תאמינו לי כי יש לי חזקת ג' שנים. אבל אם הוא טוען שיש לו את השטר עצמו, אז נגיד לו, תביא את השטר עצמו. לכן דווקא שם אולי רבי אומר שצריך לברר, אבל אצלנו יסכים עם רבנן שלא צריך לברר. בכל אופן, עד כאן ההסבר השלישי למחלוקת בין רבי מאיר לרבנן, שלפי רבי מאיר הוא יכול לפסול את העדים של השני, כי מדובר שהוא לא נוגע בדבר, כי השני אמר שיש לו עוד עדים. אז עד כאן ראינו את שלושת ההסברים למחלוקת רבי מאיר ורבנן לגבי עדים, בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו כמו שהקדמנו נראה את שני הסברים למחלוקת הזהה לגבי דיינים. למה לפי רבי מאיר צד אחד יכול לפסול את הדיינים של הצד השני, כשכאמור ברור לגמרא שזה לא כמו הפשט שהוא יכול לפסול סתם, אלא חייבת להיות לו איזושהי סיבה. עכשיו נתחיל דווקא בהסבר השני של הגמרא בשורה האחרונה בעמוד ב', כי הוא זהה כמעט להסבר השלישי של למה לפי רבי מאיר אפשר לפסול את העדים. אומר רבין בשם רבי יוחנן שפה מדובר שצד אחד מעיד גם על העדים של השני וגם על הדיין של השני שהם פסולים. ורבין ממשיך שסתם כך הוא לא נאמן לא לפסול את הדיין ולא לפסול את העד, אלא שכאן מדובר שהעדות שלו התבררה כנכונה מאיזשהו מקור אחר, נניח מצאנו עדים אחרים. ואז במקרה כזה, אם התבררה העדות על הדיין כנכונה, הוא נאמן גם לפסול את העד. ואותו דבר גם הפוך, אם העדות שלו לגבי העד התבררה כנכונה. אז מתוך זה מאמינים לו גם לגבי הדיין. בגמרא קוראים לזה מיגו. עכשיו שואל לזה רבא, מילא לגבי הדיין שמאמינים לו זה הגיוני. כי סוף סוף העדות שלו נגד הדיין השני לא כל כך נוגעת בדבר. כי גם אם נאמין לעדות שלו ונפסול את הדיין של השני, אז השני יביא דיין אחר. אז אולי זה קצת משנה לו, אבל זה לא כל כך משנה לו. לכן אפשר להבין שבצירוף עם המיגו נאמין לו. לגבי העדים, אז מה אם הוא נאמן גם על הדיין? למה זה גורם לזה שנאמין לו לגבי העדים? הרי סוף סוף הוא נוגע בעדות אם הוא פוסל לשני את העדים. אז מסבירה הגמרא, בדיוק כמו התשובה השלישית לגבי עדים בסוף עמוד ב', שפה מדובר שהצד השני אמר שיש לו עוד עדים. עם אלה, גם אם העדים הראשונים ייפסלו, הוא יביא עוד עדים. לכן צד א' שמעיד נגד העדים של צד ב', הוא לא כל כך נוגע בדבר. עכשיו, לפי זה, לגבי עדים, מה ההבדל בין ההסבר השלישי, שזה היה רב דימי בשם רבי יוחנן, לבין ההסבר הזה, ההסבר הרביעי, שזה רבין בשם רבי יוחנן? מה בכל זאת ההבדל? אומרת הגמרא, ההבדל הוא האם צריך את המיגו. כשרב דימי אמר את זה, הוא לא נצרך למיגו. עצם זה שאנחנו יודעים שהוא אמר שיש לו עוד שני עדים, זה מספיק בשביל לגרום למעיד לא להיות נוגע בדבר. אמנם שם אמרנו שזה דווקא בהנחה שצריך לברר. לעומת זאת כאן, רבין תולה את זה דווקא במיגו. כלומר, דווקא במקרה שאמנו לו לגבי דיינים, אז כבר ממילא נאמין לו גם לגבי העדים. אז עד כאן ההסבר השני בדעת רבי מאיר, למה לרבי מאיר הוא נאמן לפסול את הדיין של השני? כי הוא כבר נאמן על העדים, אז הוא נאמן גם על הדיין. בזה הגענו לשורה העשירית בכ"ד עמוד א', ועכשיו נחזור אחורה, לשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד א', להסבר הראשון. פה הגמרא מביאה את רבי יוחנן עצמו, ולא דעות שאמרו בשם רבי יוחנן, שפה רבי מאיר שאומר שהוא יכול לפסול את הדיין של השני, זה כי מדובר פה שהדיין של השני הוא דיין של ערכאות. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, השני טבע אותו בבית דין שהוא לא בקיא בדיני תורה, ממילא אומר רבי יוחנן, דווקא במקרה כזה, לפי רבי מאיר, צד אחד יכול לפסול את הדיין של השני, כי זה לא דיין שדן בדיני תורה. עכשיו, לפי ההבנה הזאת, אנחנו צריכים להסביר מה חכמים סוברים. כי בפשט של המשנה זה גם דעת חכמים, כי חכמים אמרו, הוא לא יכול לפסול אותו סתם, הוא רק יכול לפסול אותו אם הוא דיין לא כשר או לא מומחה. כאן כשאנחנו אומרים לא מומחה, אנחנו מתכוונים לדיין שלא דן לפי דיני תורה. אז לפי מה שאמרנו עכשיו, צריך לשנות קצת את דעת חכמים, שכולם מודים שאם אתה מביא לי דיין לא כשר, אני יכול לפסול אותו, אבל אם אתה מביא לי דיין שהוא לא מומחה, כלומר שהוא לא דן לפי דיני תורה, אז לפי רבי מאיר אפשר לפסול, אבל לפי רבנן אי אפשר לפסול, בהנחה שזה דיין שהרבים המחוהו עליהם. כלומר שהרבים קיבלו אותו להיות דיין עליהם, אפילו שהוא לא דן לפי דיני תורה, לפי רבנן אני לא יוכל לפסול לך את הדיין הזה. ובזה סיימנו את שני הסברים להסביר למה לפי רבי מאיר אפשר לפסול דיין, ואת ארבעת הסברים להסביר למה אפשר לפסול עד. נחזור אומר על מה שראינו היום. הסברנו מתי עושים זבלה, כלומר כשאין בית דין אחד קבוע בעיר, והשני לא רוצה לגרור אותי למקום אחר, אלא רוצה דיינים אחרים באותו מקום. אמרנו מה זה זבלה, שכל אחד בורר לו דיין אחד, ולפי רבי מאיר ביחד בוחרים את השלישי, ולפי רבנן הדיינים בוחרים את השלישי, כשראינו שני הסברים למחלוקת שלהם, או כי לרבנן הדיינים לא רוצים לשבת בלי שהם יודעים מי הדיין השלישי, או כי לרבי מאיר אי אפשר שיהיו דיינים בלי שהצדדים מינו אותם. אחר כך ראינו את דעת רבי מאיר שצד אחד יכול לפסול את העדים ואת הדיינים של הצד השני. לגבי עדים ראינו ארבעה הסברים. הסבר ראשון של הצד השני יש רק עד אחד. הסבר שני שהוא לא מעיד נגדו אישית אלא על כל המשפחה שלו. הסבר שלישי של הצד השני יש שתי קטעי עדים. ממילא זה שהוא מעיד נגד קט אחת של עדים הוא עדיין לא נוגע בדבר, כי לשני עדיין יש עוד קט של עדים. והסבר רביעי אותו עיקרון רק בצירוף של מיגו. כלומר הוא מעיד גם על הדיינים וגם על העדים, וכיוון שהתבררה העדות לגבי הדיינים כנכונה, אז אותו דבר לגבי העדים. אז זה לגבי עדים. לגבי דיינים ראינו שני הסברים ברבי מאיר. הסבר אחד זה מה שהרגע אמרנו, רק הפוך, שהוא העיד גם על העדים וגם על הדיינים, והעדים היה נכון אז גם הדיינים. והסבר נוסף, שזה באמת ההסבר הראשון בגמרא, שהצד השני הביא בכלל ערכאות, כלומר דיין שלא בקיא בדיני תורה, ולכן הוא יכול לפסול אותו, אבל אחרת גם לפי רבי מאיר הוא לא יכול לפסול אותו כל טוב.